באמת מאמין שבעוד 30, 40, 50 שנה, הילדים והנכדים שלי יאכלו בשר, מצמחים, כל סוגי הבשר, כל סוגי החלבונים שהיום אנחנו מכירים מהחי, יהיו מצמחים, והם יסתכלו על ההיסטוריה ויגידו איזה משוגע זה שפעם גידלו חיות והרגו אותם בשביל אוכל.
היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לכמוסה. תארו לעצמכם אולם שבו אנחנו אוכלים בשר, אבל הבשר הזה לא מגיע מחיות, אלא נוצר באופן מלאכותי, מצמחים. המציאות הזאת היא לא בהכרח בעתיד הרחוק, זה משהו שאייל ברילר עובד עליו כבר היום.
שמי אייל ברילר, אני מנהל המוצר ב-Impossible Foods.
מה זה Impossible Foods?
Impossible Foods זה חברת פודטק שיושבת בסיליקון ואלי בקליפורניה. אנחנו בחברה מנסים ליצור בשר בצורה יותר ידידותית לסביבה, על ידי שימוש בחלבונים מהצומח, במקום חלבונים מהחי. בעצם להשתמש באבני הבניין של צמחים, כדי לייצר ממש בשר שהוא מדמם ונע, ומתבשל ונאכל וטעים באותה מידה כמו בשר.
ברילר גר היום בעמק הסיליקון, אבל במקור הוא מישראל, מנהריה. אחרי שירות צבאי של 7 שנים כחובל על צוללת, הוא התחיל ללמוד ביוטכנולוגיה בטכניון. אבל הוא הבין שזה לא בשבילו, ועבר ללמוד הנדסת מזון. זו ההזדמנות לשאול את השאלה המתבקשת, האם הנדסי מזון יודעים גם לבשל טוב יותר?
בעיניי כן, כי אתה מבין את כל התהליכים שהמזון עובר, את הכימיה מאחורי זה, איך לשמור עליו יותר טוב, איך כל הטעמים והמרקמים משתנים עם הזמן, אז כן, אם אתה שואל את אשתי, אז כן.
אחרי הלימודים הוא התחיל לעבוד על פיתוח מוצרים בסניף המקומי של יוניליבר, ענקית המזון.
אני עבדתי על מיונזים, רטבים, ריבות, שזה נשמע קצת לא סקסי במיוחד, אבל כטכנולוגיה זה מאוד מאוד מעניין.
שני דבר מאוד רחוקים, מיונז וריבות, אבל
תתפלא.
אבל אחרי כמה זמן, ברילר הבין שהוא מעוניין להיות מעורב גם בקבלת ההחלטות, לשבת בחדרי הישיבות, ונסע לתואר שני במנהל עסקים בסטנפורד, בליבו של עמק הסיליקון. זה תואר של 2 ואת החופש שבאמצע נהוג לנצל להתנסות בעולם העסקי.
בין 2 ובקיץ, כל סטודנט עושה התמחות של 3-4 חודשים. לא רציתי לעשות התמחות בעולם המזון, כי זו התעשייה היחידה שהכרתי, אבל אז נפגשתי עם בוגר של הבית ספר, 4 שנים לפניי, והוא תאר לי חברה שהייתה בדיוק מה שרציתי לעשות אחרי ה-MBA, והסיבה שבשבילה רציתי לעשות MBA. הוא תאר חברה שמביאה, עושה מדע ברמה מאוד מאוד עמוקה בתחום המזון, ותיצור מוצרים שהם זמינים יותר לקנייה, affordable, ויותר בריאים. והוא תיאר לי, אמר לי, תחשוב על המבורגר, עם הקציצה והגבינה והבייקון מלמעלה, שבעצם לא היה צריך לגדל אף חיה בשבילו, ולא היה צריך להרוג אף חיה בשבילו, וזה פשוט קנה אותי.
אז החברה שעשית בהתמחות בקיץ היא כמובן Impossible Foods. בוא ספר לנו קצת על החברה ואיך היא התחילה.
זו חברה שנוסדה ב-2011, על ידי פרופסור מסטנפורד, שנקרא פאט בראון. הוא ביוכימאי, מאוד ידוע בתחומו, היו לו כמה גילויים מאוד משמעותיים. ובגיל די מבוגר הוא יצא לשנת שבתון וחשב מה אני יכול לעשות עם הידע שלי, עם הידע שקיים בעולם המדע כדי לפתור את הבעיות הגדולות בעולם. והבעיה שהוא הסתכל עליה היא בעיית גידול החיות. והמחשבה שהוא פיתח, הוא אומר, אין סיבה שבכלים המדעיים הקיימים היום לא נוכל לייצר בשר בעזרת חלבונים מהצומח. זה היה הרעיון, ועם זה, ועם המוניטין שלו, הוא הלך למשקיעים, וככה בעצם נולדה החברה.
כלומר, לגדל בשר, או כמו בשר כזה, כלומר, משהו שהוא...
זה בשר מצמחים. זאת אומרת, אנחנו מנסים ליצור את אותם מרכיבים שיש בבשר, החלבון, השומן, הרקמה המחברת, הדם, פשוט לא מחלבונים מהצומח, לא מחלבונים מהחי, אלא חלבונים מהצומח. אם אתה חושב על הפרה כמכונה, כטכנולוגיה, היא בעצם אתה מכניס לה חלבונים מהצומח ומקבל חלבונים אחרים. אז וזה תהליך מאוד 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 לא יעיל, יעילות של בערך 3%, שזה מאוד נמוך לכל מכונה, אם תשאל כל מהנדס מכונות הוא יגיד לך.
אפילו לא חשבתי... לא חשבתי להסתכל על חיות בתור מכונות לא יעילות.
נכון, אבל בעצם זה מה שאנחנו משתמשים בהם, ככה אנחנו משתמשים בהם. אז האם אפשר לעשות את המכונה הזאת יותר יעילה בטכנולוגיה חדשה? והתשובה היא כן.
אוקיי, אז זה הרעיון הגדול, כלומר, המוטיבציה הגדולה מאחורי החברה?
כן, המוטיבציה היא בעצם להחליף את תעשיית גידול החיות, שעושה נזק סביבתי אדיר, אולי מספר אחת היום בעולם, מבחינת הסביבה.
למה?
אני לא ידעתי כשאני הצטרפתי לחברה, אבל תעשיית החיות היום אחראית לגזי חממה, יותר מכל מגזר התחבורה ביחד, יותר ממכוניות, מטוסים, רכבות, אוניות, ביחד, תעשיית החיות היא יוצרת יותר נזק. מבחינת השטח על כדור הארץ, היום בערך 30% מהשטח שניתן לגדל עליו גידולים הולך לגידול בעלי חיים, בין אם זה לחיות עצמם או למזון בשבילם, ואם אתה מסתכל על 30 השנה הבאות, בעצם אין מספיק, וגידול הבשר שחוזים בעולם בתקופה הזאת, אין מספיק מקום בכדור הארץ כדי לגדל את כל החיות האלה.
ויש גם את האלמנט של אנשים שלא רוצים לאכול חיות, אני לא יודע אם כולכם צמחונים שם בחברה או ש...
הרבה חושבים את זה, שאלה נפוצה, לא, ממש לא, אני גם, אני אוכל בשר, אני כן הפחתתי הרבה מאוד מהבשר שאני אוכל, כי אני מבין שזה רע לסביבה, אבל זה חשוב גם להבין שאנשים אוהבים את הבשר, קשה מאוד לוותר עליו, ובגלל זה אני כל כך מאמין במה שאנחנו מנסים לעשות, זה ליצור את אותה חוויה של אכילת בשר בכל השלבים, מאיך שזה נראה, איך שזה, איך שמבשלים את זה, איך שזה מריח ואיך שזה נלעס בפה והמרקם, ליצור את אותה חוויה כוללת, אבל בצורה הרבה יותר ידידותית לסביבה.
אוקיי, ובאיזה שלב הייתם, או החברה הייתה כשהצטרפת אליה? אז החברה שאין לה את השם הנוכחי, מה קורה שם?
לא היינו בתקשורת, היינו בסטלף מוד, מה שנקרא.
במצב חשאי.
במצב חשאי, וכשאני הצטרפתי, ובעצם החברה הייתה במשך 3 שנים, חברת מחקר. ניסינו להבין מה הופך את הבשר לבשרי, חלב לחלבי, מה המרכיבים, והאם יש חלבונים מהצומח שיכולים להחליף אותם. אחרי 3 שנים החליטו על המוצר הראשון שנרצה לפתח, וזה בעצם המקבילה של בקר תחון, בעצם המבורגר, היה המוצר הראשון, ואחרי 2 שנים של פיתוח של ההמבורגר הזה, השקנו פעם ראשונה לציבור.
אגב, בארצות הברית ללכת אל המבורגר בתור המוצר הראשון, זה ללכת ישר לגביע הקדוש.
כן, זה מוצר, זה אוכל אייקוני, שכל אמריקאי, וגם מחוץ לאמריקה, מאוד מתחברים, הטעם הוא מאוד מזוהה, וחשבנו שאם נוכל לפצח את הדבר הזה, נוכל לפצח את כל שאר החלבונים מהחי גם.
אוקיי, אז מה היה הפיצוח? מה הדבר שהופך בשר לבשר?
אז אחרי הרבה מחקר, גילינו בעצם מולקולה, שקיימת, שהיא שמורה אבולוציונית בכל עולם החי והצומח, יש אותה בדם שלנו, שאתה בדם של חיות וגם בצמחים. המולקולה הזאת היא קו-פקטור, שנקרא הים.
קו-פקטור?
זה איזשהו מולקולה אורגנית. במקרה הזה יש בתוכה אטום של ברזל, הוא עוזר לשאת חמצן בדם, ולמרות שאין דם בצמחים, גם בצמחים הוא נמצא שם. ומולקולת ההים בעצם גילינו שהנוכחות שלה היא אחראית ליצירה של עשרות ומאות מולקולות ריח וטעם שונות, שהשילוב שלהם בעצם יוצר את הטעם של הבשר. כלומר, אין מולקולה אחת שהיא המולקולה של טעם של בשר, אלא זה שילוב. ואם אתה תפרק את הריח של בשר, אתה תראה שיש שם מולקולות שונות שמריחות כמו עשב, ומולקולות כמו סבון, וכמו תה, וכמו אשן. אבל ברגע שאתה מחבר את כולם ביחד, זה בעצם מתקבל באף שלנו, כמו טעם של בשר שכולנו כל כך אוהבים. והנוכחות שלהם מאפשרת את ההיווצרות של כל הטעמים האלה בדיוק באותה צורה, כמו שקורית בבשר. כלומר, אנחנו לא מוסיפים למוצר שלנו חומרי טעם וריח. אנחנו מוסיפים את החומרים שנמצאים בבשר, והנוכחות שלהם מאפשרת לאותם חומרי טעם וריח להיווצר בצורה טבעית.
אבל הייתם צריכים למצוא אותו במקום שאינו חיה.
נכון. אז גילינו אותו בשורשים של צמח הסויה. אם אתה מוציא אותו מהאדמה, רואים על השורשים יש מין פקעות קטנות, ואם אתה חותך אותם באמצע, אתה רואה ממש אדום של דם. בהתחלה חשבנו, אוקיי, נגדל סויה ונקצור אותה ונפיק את החלבון, אבל הבנו שזה מאוד לא ידידותי לסביבה, לאדמה.
פשוט לעשות שדות סויה, להוציא את הצמח ומהשורש שלו, לבודד את המולקולה.
בדיוק, אבל בגלל שאתה צריך להוציא את השורש, אתה צריך קודם לגדל אותו מחדש, אתה לוקח הרבה רכיבים חשובים מהאדמה, ובעצם חשבנו איך אפשר לעשות את זה בצורה יותר ידידותית, ומצאנו דרך שנפוצה מאוד בתעשיית התרופות וגם קצת בתעשיית המזון. בעצם מה שעשינו זה לקחנו את החלבון של הסויה והכנסנו אותו לתוך שמר, לתוך שמרים. מגדלים את השמרים במחלים מאוד מאוד גדולים, והם מפיקים את החלבון.
מה זה אומר הכנסנו אותו?
משתמשים בהנדסה גנטית, שלקחנו את הגן של החלבון מהסויה, ומכניסים אותו לשמר. השמר יודע לייצר את החלבון הזה כאילו זה חלבון שלו, בכמויות גדולות, ואז ברגע שיש לנו בתמיסה בעצם הרבה מאוד מהחלבון הזה, אנחנו לוקחים ומפיקים אותו, מנקים, ומקבלים את הרכיב שאותו אנחנו מכניסים למוצר, להמבורגר.
אוקיי, אז ככה בעצם באמצעות השמרים שהכנסת להם את המולקולה הזאת, אתם יכולים, יש לכם ביד את הרכיב הזה שהוא הרכיב שמייחד את הבשר?
כן, בהחלט. הנוכחות שלו בעצם עושה את ההבדל, ואנחנו רואים את זה בכך שהרבה מאוד, חלק, הרוב של הלקוחות שלנו ואנשים שקונים את ההמבורגר שלנו, הם אנשים שאוכלים בשר, אוהבים בשר, ופשוט נהנים מהחוויה של המוצר שלנו. כשהצטרפתי לחברה, היינו עדיין במות חשאי, ולא היו מחירות. אני הצטרפתי לפיתוח העסקי, ומה שזה אמר, בעצם זה היה בצד של איך אנחנו מגדילים את יכולת הייצור. כשהצטרפתי, עשינו קציצות בחדר קטן שקראנו לו מטבח, ככה בידיים, כמו שאני מכין במטבח שלי. זה די מדהים לראות איך זה נוצר, בקערה מוסיפים את הרכיבים, מערבבים ומקבלים בשר.
חברת הייטק שעומדים ומערבבים קציצות בקערה.
לגמרי. ובעצם, איך בעצם לוקחים תהליך שעושים בידיים לתהליך שצריך לייצר במכונות ענק. אז התפקיד שלי היה בעצם לחשוב מה השלבים להגיע לשם ולהתחיל ליישם אותם. אז התחלנו ממטבחים מסחריים שהולכים ומייצרים בכמויות יותר גדולות. עד השלב הבא היה מה שקוראים פיילוט פלנט, או מפעל קטן, שבעצם זה פעם ראשונה שעושים במכונות שמתנהגות כמו במפעל, אבל בקטן, שאפשר לנסות ולפתח תהליך. שלב הבא היה לבנות קו ייצור קטן, ואז לבנות מפעל שלם. זה היה עיקר העבודה.
בשנתיים האחרונות, ברילה מוביל את פונקציית ניהול המוצר של החברה. הם אלה שצריכים לחשוב מה לעשות עם כוח הפיתוח האדיר שיש לאימפוסיבל פודס.
מה לפתח? איך לשפר את המוצר? איזה מוצרים חדשים אנחנו רוצים להוציא, גם של הבשר התחון שיש לנו כבר, וגם להשתמש בפלטפורמה הטכנולוגית שבנינו, כדי לחשוב איזה מוצרים נוספים אנחנו רוצים לייצר ממנה, כמו חיות אחרות שאנחנו רוצים להחליף, או מוצרי חלב, או ביצים, וכו'.
אתה יודע, הרבה פעמים בהייטק, מחלקות ניהול מוצר ופיתוח, זה כמה אנשים, או הרבה אנשים שכותבים קוד, משחררים אותו, ובזה זה נגמר. אצלכם יש גם מפעל ענקי בקצה, כלומר, יש פה ממד פיזי.
כן. הרמה המדעית שאנחנו יורדים אליה היא מאוד מאוד עמוקה. אנחנו מנסים להבין ברמה מולקולרית מה הופך בשר לבשרי, גם מבחינת הטעם, אז יש לנו מחלקת טעם, ויש לנו גם מבחינת מרקם, מחלקת מרקם, והחלבונים, ויש לנו גם צוות שאחראי רק על הערכות של מה שקוראים sensory evaluation, קבוצה שלמה שעסוקה ב, לעשות מבחני טעם עם אנשים. בעצם אין היום טכנולוגיה שיודעת לעשות ניתוח של טעמים וריחות, שהיא לא דרך הלשונות והאפים שלנו.
אין מכונה שתוכל להגיד לנו אם זה, אם יצא טעים.
בדיוק. אז יש לנו, מאות מבחני טעימה בחודש, כי זה בעצם המנוע פידבק שלנו. כדי לשפר את המוצר עוד ועוד.
אגב, אולי זה מקום להגיד שזה, כל הדברים עולים מלא כסף, ואתם באמת גייסתם מאות מיליוני דולרים.
כן, גייסנו עד היום באזור ה-400 מיליון דולר. זה נשמע הרבה, ואני יכול להגיד לך שאנחנו צריכים כל דולר מזה. כן. אבל גם מה שאנחנו מנסים לעשות, הוא מאוד מאוד גדול.
אוקיי, אז הגעתם לאיזה קציצה, הגעתם לאיזה מוצר, אתם מתחילים למכור אותו, בהתחלה במסעדות שף, אני צודק?
כן. אז אחרי שנתיים של פיתוח, השקנו פעם ראשונה עם המוצר שלנו, המבורגר במסעדה של שף מאוד מפורסם בניו יורק, נקרא דייוויד צ'אנג. אחרי כמה שבועות, השקנו גם בחוף המערבי, עם עוד שלושה שפים. עכשיו, הרעיון ללכת למסעדות שף, הוא לא היה ברור מאליו. זאת הייתה דרך שלנו בעצם לקבל איזושהי חותמת של תו איכות, שהבשר שלנו ראוי להיות במסעדת שפים, שהתעשייה הקולינרית, השפים, המסעדות, בעצם מאשרים את הצורך בבשר שהוא לא מחיות.
מצחיק, אגב, לא שמתי שאתה קורא לזה הבשר שלנו. כלומר, ככה אתם חושבים על זה?
בוודאי, זה בשר. היום אנחנו מכירים בשר רק מחיות, ולכן יש את האסוציאציה הזאת. אבל מה שגילינו בעצם במחקרים שלנו, אנשים שאוכלים בשר, אוהבים בשר, לא בגלל שהוא מגיע מחיות, אלא למרות שהוא מגיע מחיות. כלומר, הם אוהבים את הבשר, לא בגלל העובדה שהיא מגיעה מחיה. הם אוהבים בגלל הטעם, הריח, וזה שמגיע, זה מגיע מחיה, בעצם, זה כוח המציאות, ואם נוכל לפתח את זה בצורה אחרת, זה יהיה בדיוק אותו דבר, אם לא יותר טוב.
אוקיי, אז אתם מתחילים אצל השפים, ולאחרונה הדבר שלדעתי עשה המון כותרות, זה שנכנסתם לווייט קאסל, מי שלא מכיר, מארצות הברית.
ווייט קאסל זה רשת פאסט פוד, בחוף המזרחי בעיקר, ושיקגו, מאוד אהובה, לכל אחד באזור הזה יש את סיפור הווייט קאסל שלו, הם היו מאוד...
יש סרט סטלנים מטורף, בשם הרלד אנד קומאר גו טו ווייט קאסל.
כן. והתחלנו בהשקה בחלק מהסניפים שלהם, וזה עדיין הצלחה מאוד מאוד גדולה, אנשים מאוד אוהבים את זה, מחכים לזה.
כמה זה עולה?
זה עולה $2 להמבורגר, שזה בכל הדעות משהו שאפשר אפורדבל. כן, אז בעצם אנחנו, יש לנו את כל הספקטרום כרגע, ממסעדות שף, ועד רשתות פסט פוד, וזה הכיוון שלנו כרגע לשנים הקרובות.
וכשמישהו אוכל המבורגר שלכם, הוא יודע, כלומר הוא יודע שזה לא, בוא נגיד ככה, במבחן טעימה, ידעו להבדיל בין זה לבשר שהוא מחיה.
זה תלוי. יש מקומות שכן, יש הרבה מאוד מקומות, שאם לא היית, אנשים אומרים, אם לא היית אומר לי, לא הייתי יודע. כמו כל בשר מחיות, הדרך שבה אתה מכין את ההמבורגר, קובעת אם הוא יהיה טוב או לא, וזה המצב גם עם ההמבורגר שלנו.
וזה הולך בווייט קאסל?
כן, זה אנשים מאוד מאוד, הייתה התרגשות גדולה, זה רשת שאנשים מאוד קשורים אליה, ויש מגזין אוכל שנקרא איטר, אתר שמדרג מסעדות בארצות הברית, מאוד נחשב, הוא הכריז שזה ההמבורגר פסט פוד הכי טוב בארצות הברית.
רגע של אושר?
רגע של אושר.
עכשיו, סתם, מבחינת, תיארת שם איך אתם מגלגלים, או פעם, גלגלו קציצות בידיים, אז כמה המבורגרים אתם צריכים למכור עכשיו ביום? כלומר, כשאתם הולכים, רשת פאסט פוד בארצות הברית, זה כבר משהו אחר לגמרי.
אנחנו עובדים על הגדלת כושר הייצור שלנו כל הזמן. בניגוד להייטק ולתוכנה, הגדלה של נפח המחירות לוקחת זמן. צריך לייצר את קווי הייצור, את המכונות, את חומרי הגלם, וזה פשוט לוקח קצת זמן. כיום יש לנו מפעל אחד שבנינו, הוא נמצא באוקלנד, זו עיר גדולה ליד סן פרנסיסקו, בקליפורניה. המפעל הזה מייצר היום 2 מיליון המבורגרים בשבוע, שזה כמות...
זה המון.
זה, כן, זה... כן? וזה המון, ועדיין זה קצה הקרחון מבחינת להיות משמעותיים בשוק הזה בארצות הברית.
אוקיי, והזכרת שאתם עובדים על עוד מוצרים?
כן, אז הפיתוח שלנו מתמקד בשלושה כיוונים. הכיוון הראשון זה איך אנחנו לוקחים את הבשר התחון שיש לנו היום ומשפרים אותו. הרעיון שהפרה היא פרה, ואם אנחנו אוהבים את זה או לא, זה מה שזה. כשאנחנו בעצם בונים את הבשר מהרכיבים שלו, אנחנו יכולים להמשיך ולשפר אותו עוד ועוד. אתה יכול לחשוב על... על, על, על כמו שהאייפון בעצם, כל שנה אתה משפר את האייפון ומוציא גרסה טובה יותר, ככה גם אנחנו חושבים על לשפר את הבשר שלנו עוד ועוד, עד שהוא יהיה יותר טוב מבשר מחיות.
רגע, מה זה אומר בשר שיותר טוב מחיות?
לשפר את התזונה, לשפר את היכולות הבישול, לשפר את הטעם, בעצם אתה יכול לשלב טעמים של שומנים שונים, של רקמות שונות, ובעצם לעשות בשר שלא קיים היום, אבל הוא בעצם יהיה יותר טוב ממה שאנחנו מכירים היום.
אוקיי.
Okay. כיוון שני, לקחת את הבשר שלנו ולעשות מה שנקרא value add, להוסיף ערך ללקוחות, צורות שונות, לעשות קרמבל, לעשות תוספות לפיצה, להוסיף תבלינים, לבשל את זה. כיוון שלישי, וזה כיוון מאוד מאוד חשוב שאנחנו חושבים עליו הרבה, זה איך לקחת את הפלטפורמה הטכנולוגית שבנינו. בעצם יש לנו כלים לעשות reverse engineering לבשר ולבנות אותו מחדש, ואנחנו יכולים לעשות reverse engineering לכל בשר מהחי, לעוף, לדגים, לביצים, לחלב. אז בעצם אם אנחנו יכולים לעשות הכל, מה כדאי לנו לעשות ואיך אנחנו הולכים לעשות את זה? אז זה הכיוון מחקר מאוד גדול.
אז מה אתם חושבים, עוף, דגים, או שזה סודות עדיין?
לצערי אני לא יכול לחלוק את זה עדיין. אני יכול להגיד שיש לנו אבי טיפוס של הרבה מאוד חלבונים מהחי, אבל מאב טיפוס עד לייצור ולהביא אותו לשוק, זה הרבה מאוד משאבים, וכרגע בגודל שלנו אנחנו יכולים להתמקד, אנחנו רק בקטגוריה אחת.
בואו נדבר שנייה על המישור העקרוני. הזכרת קודם שאתם לוקחים גן מסויה או מולקולה מסויה ומכניסים אותה לשמרים, ובעצם זה הנדסה גנטית. איך שאומרים הנדסה גנטית, זה מפחיד אנשים.
נכון, זה מפחיד אנשים. בשוק שאנחנו נמצאים כרגע בארצות הברית, גילינו שזה בעצם פחות מפחיד אנשים ממה שציפינו. זה בעיקר בתקשורת וככה עושה כותרות, אבל אנשים מוכנים לנסות. מוכנים,
יש אנשים שלא מוכנים לאכול GMO ו... אוכל שמשונה גנטית.
כן. כמו בכל טכנולוגיה חדשה, יש את אלה שמאמצים אותה בלי בעיה בהתחלה, ויש כאלה שלעולם לא יאמצו אותה, וכל הספקטרום בין לבין. הנדסה גנטית, כמו כל טכנולוגיה, אפשר להשתמש בה לחיוב, ואפשר להשתמש בה לדברים פחות טובים. במקרה שלנו, אנחנו חושבים שזאת הדרך הנכונה לייצר את המוצר שלנו, שהיא טובה לסביבה וטובה לאנשים, אין שום סימני שאלה על הבטיחות שלה, ולכן אנחנו בוחרים לעשות את זה.
תגיד משהו, בעצם אתה מתאר איזשהו תהליך שמורב בו מדע, השקעה, הרבה מאוד מאמץ, כדי ליצור באופן מלאכותי בשר מירקות. למה לא בעצם פשוט לוותר על לאכול בשר ולאכול ירקות, ואז אנחנו חוסכים את כל האופרציה התעשייתית הגדולה הזאת?
מי שמסוגל לעשות את זה, מצוין. מה שגילינו בעצם זה שאנשים מאוד קשורים לאוכל שלהם ובמיוחד לבשר. ולכן הגישה שלנו היא לתת לאנשים מה שהם רוצים. בשר הוא טעים, הוא בריא, הוא חשוב לתזונה שלנו. ואנחנו חושבים שאם אנשים רוצים את זה, אפשר לפתח את זה. וזו הדרך בעצם ליצור אפקט סביבתי. צמחונות וטבעונות קיימות כבר המון שנים, ואנחנו רואים שלאנשים מאוד קשה לאמץ את הדיאטות האלה. השיקול מספר אחת שאנשים חושבים עליו כשהם בוחרים מזון, זה הטעם. כלומר, כל מה שאתה מכניס לגוף חייב, קודם כל, לפני הכל, להיות מאוד מאוד טעים, ואם אנשים אוהבים בשר, זה מה שאנחנו רוצים לפתח בשבילם.
אוקיי, עכשיו אתם, כל הזמן פה דיברנו על כיוון אחד, שהוא לקחת צמחים ולייצר איזשהו בשר מלאכותי. יש גם כיוון אחר שמדברים עליו לא מעט לאחרונה, וזה ממש לגדל רקמות חיות במעבדה, וככה ליצור בשר מלאכותי. זה התחרות הגדולה עבורכם? איך אתה רואה את זה?
יש גל חדש של חברות שמנסות לעשות, לגדל בשר במבחנה ואחרי זה במחלי ענק, לקחת תא אחד ובעצם להרבות אותו עוד ועוד ועוד. זה טכנולוגיה שמאוד מעניינת, היא יותר עתידנית ממה שאנחנו, זאת אומרת, זה סיפור של כמה שנים עד שנראה את זה. יש איתם כמה סיכונים מאוד גדולים, בייחוד בהיבט של האם אפשר להוריד את המחיר לרמה שתשתווה למה שיש בבשר היום. היום זה באזור האלפי דולרים לקילוגרם. מבחינתנו זה, בגלל שזה יותר עתידני, זה פחות תחרות היום. מה שאותנו מעניין, זה מה האפקט הסביבתי של הטכנולוגיות האלה, לעומת שימוש בצמחים. והחשש שלנו שבעצם האפקט הסביבתי הוא לא טוב מספיק כמו להשתמש ישירות מצמחים.
אוקיי. כאילו חסכת החיים של חיות, אבל לא בהכרח עזרת לסביבה?
בדיוק.
עכשיו, בוא בכל זאת נדבר קצת על התחרות. אתם לא היחידים שמנסים להגיע לכיוון הזה.
יש מספר חברות שמנסות לייצר את המוצר הזה. אני חושב שיש היום טרנד מאוד גדול שנקרא food tech. בעצם לקחת את תעשיית המזון לגל הבא של הטכנולוגיה. בין אם זה לייצר רכיבים חדשים יותר בריאים, בין אם זה ליצור מוצרים חדשים שיותר טובים לסביבה ולבריאות, להשתמש בטכנולוגיות כמו בלוקצ'יין, הנדסה גנטית ועוד ועוד, כדי באמת לעשות פה מערכת מזון שתהיה יותר טובה לאנשים ולסביבה.
אוקיי, אז בואו נסיים קצת בציונות, כי בכל זאת אתה מגיע מעמק הסיליקון, מספר לנו על מה שהולך שם, אבל בעצם פודטק זה דבר שקיים גם בישראל.
כן, לא במפתיע, מהסטארט-אפ ניישן, גם בתחום המזון, אנחנו רואים הרבה מאוד יזמות בתחום הפודטק, זה די מדהים לראות כמה חברות ביחס לגודל האוכלוסייה יש פה בתחום הזה, ישראל מצטיינת בחקלאות, וגם בפיתוחים, כתוצאה מזה גם במזון, יש התעוררות מאוד גדולה גם בכמות היזמים, גם בכמות הרגולציה והתמיכה הממשלתית בעניין הזה. לאחרונה החליטו להשקיע באזור חדש של פודטק, באזור קריית שמונה, ולנסות ליצור שם אקוסיסטם שלם של סטארט-אפים והשקעות ותמיכה של המדינה. זה גם גאווה לאומית, וגם מאוד מרגש לראות את זה קורה, את ההשפעה של זה על העולם.
מתי אפשר לאכול את ההמבורגר שלכם בישראל?
ישראל היא מדינה מאוד מעניינת מבחינתנו, היא גם בירה קולינרית, שזה תל אביב היא בירה קולינרית, שזה מאוד מעניין לשחק פה, גם אנשים פתוחים לנסות דברים חדשים, מחפשים את הדברים האלה, וגם, אני לא ידעתי, אבל ישראל היא המדינה שיש בה את אחוז הטבעונים הכי גבוה בעולם. עכשיו, הטבעונים מבחינתנו מצוין, כבר לא אוכלים בשר, אבל זה רק מראה על הפתיחות שיש פה לאוכלוסייה, לדברים חדשים, ולרצון להוריד את צריכת הבשר. ישראל היא גם מדינה לא גדולה שאפשר לבחון את ההשפעה של סוג בשר מצמחים כזה, ברמה של מדינה. לדעתי, כך עוד שנתיים, שלוש, עד שנגיע לפה, ואין לי ספק שנגיע לפה.
וזה יהיה כשר.
כן, המוצר שלנו הוא כשר, ו... זה בעצם חדשה גדולה, כי אתה בעצם יכול לעשות את הצ'יזבורגר הראשון, הקשר הראשון.
זה כבר באמת, זה סטארט-אפ.
כן.
אוקיי, אייל ברילר, תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן הכנוסה, השבוע עם אייל ברילר. אני הייתי אורי פסובסקי, תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, למאור סוויסה מכלכליסט על הליווי המקצועי ולאמיר זיו, העורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק ונשמח לשמוע מכם בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.